אנחנו בזה שלך, זה ריש למחת בדפוס שלך למעלה, ריש למחת למעלה. יש כתוב בזוהר הקדוש בזוהר מביא פסוק בתהילים, תהילים זה סוף פרק, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו. חז"ל דרשו שזה מדובר על בני ישראל. המלאכים פה זה לא מלאך בשמיים, זה בני ישראל שהם הקדימו נעשה לנשמע. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. זה כתוב בפסוק, קודם עושה דברו ואחר כך לשמוע בכל דברו. אלה שקדימו נעשה ונשמע במתן תורה, הם יברכו את השם, ברכו את השם. המשמעות של לברך את השם, יש איזה, יש ספרים שמדברים על זה הרבה, מה בכלל המשמעות לברך את השם? כשאנחנו מברכים בן אדם, אנחנו מאחלים לו כל טוב. אבל מה שייך לברך את השם? אז יש כמה פירושים על זה, אבל הפירוש הכי קרוב לפשט, דווקא פירוש פנימי, אבל הוא, הפירוש לברך זה כמו המבריך את הגפן, המבריך והמרכיב. מה זה להבריך גפן? לא, להרכיב. להרכיב זה ככה, מה זה להבריך? לכופף ענף, להוריד אותו לאדמה, להכניס אותו באדמה, ענף מחובר. ואחר כך הוא מוציא שם שורשים, אחרי זה חותכים אותו. זה נקרא הברכה. זאת אומרת להוריד משהו. גם בריכה זה מאגר של מים, בריכה טבעית, היא תמיד נמצאת במקום נמוך, בין כל מיני, מקום שהטופוגרפיה מסביב היא יותר גבוהה, והמים נוזלים אל תוך, זאת אומרת המים קוראים ברך אל תוך הבריכה. זה הקשר הלשוני בין ברך לבריכה. וברכה היא באה מאותו שורש. הברכה זה כמו ברוך השם לעולם אמן ואמן. וברוך השם לעולם זה כמו הפסוקים שאומרים באותו הקשר, וימלא כבודו את כל הארץ. זה המושג של ברכה. ואנחנו הרי מאמינים שהשם נמצא כבר כאן, אנחנו לא צריכים לבקש שהוא יהיה כאן, אבל בתודעה שלנו הוא לא נמצא. מספרים על אחד הצדיקים, אני לא זוכר, אולי רב זושה, שהוא אמר, ריבונו של עולם, בכל מקום אתה נמצא, רק יש מקום אחד קטן שבו אתה לא נמצא, בלב שלי. המשמעות של זה, שכדי שהוא יימצא בלב, אז זה לא מספיק שהוא יימצא כמו שנמצא בכל מקום, הוא צריך להימצא באופן כזה שהלב יכול להרגיש אותו. וזה הבקשה שיתגלה כבוד השם בעולם, זה המושג של לברך. עכשיו, מי עושה את הדבר הזה? מי הוא זה שמברך, ברכו את השם, ויש לפעמים כתוב בפסוק לברך את השם מעולם ועד עולם. זה ממש הפירוש הזה. זה הפירוש הזה שברכה זה להוריד ולגלות את כבוד שמיים בעולם יותר נמוך. זה ממש נכנס טוב בתוך הפסוק ברוך השם מעולם ועד עולם. ויברכו שם כבודיך. כל הפסוקים האלה הם נעשים לאו דווקא מתי שיהודי אומר ברכה, אלא מתי שיהודי מקיים מצווה. אותו יהודי שזכה ועמד בהר סיני ואמר נעשה קודם לנשמע, זאת אומרת שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ללא תנאי, הוא לא אומר נו בוא נשמע ואחר כך לפי זה יחליט אם לעשות, אלא הוא אומר נעשה, ואחרי שאני התחייבתי לעשות, עכשיו אני הולך לשמוע, כי אני רוצה לדעת מה לעשות. אבל אני התחייבתי עוד לפני ששמעתי. זאת אומרת שהוא שם את עצמו לגמרי בצד, אותו יהודי בגלל שהוא שם את עצמו לגמרי בצד, אז כביכול מידה כנגד מידה, השם יתברך שם את עצמו לגמרי בצד, והוא מוריד את עצמו אלינו. למרות שזה לא בדיוק לפי כבודו. שימלא כבודו את כל הארץ, זה לא לפי כבודו, כי זה לא מקום ראוי להשראת השכינה. העולם התחתון. אבל אף על פי כן, על ידי קבלת התורה, כתוב שהשכינה ירדה לארץ, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר עלה אל האלוקים. אז אם יהודי מקיים את התורה, כיפשו אותו. בפרט אם הוא אומר ברכה, וזה המשמעות של הברכה. שהוא עושה את המצווה כדי לגלות את הנוכחות של השם בעולם. עכשיו, וזה באמת מגלה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של העולם. כי מדוע באמת בלב שלנו הוא לא נכנס? בגלל שההתנהגות שלנו לא תואמת את הידע ואת הרגש, את כל הדברים הגדולים שזה מגיע להתנהגות פשוטה, אז אנחנו כאילו אנחנו שוכחים את הכל ואנחנו חוזרים להרגלים שלנו. זה בדרך כלל, הכי קשה זה לשנות הרגלים. ועם כל הידע ועם כל הספרים ועם כל הלימודים ועם כל ההתרגשויות גם, הרבה פעמים בתפילה מתרגשים, באיזה ניגון מתרגשים, בחג מתרגשים. אבל כשהחג עובר והתפילה עוברת וכל זה עובר, חוזרים ליום יום, חוזרים להרגלים. ואז זה דומה כמו, אם ניקח דוגמה, פעם דיברנו על זה לפני המון המון שנים. תחשבו על בן אדם שהוא לא נותן צדקה. הוא טוען ככה, עכשיו אם אני אתן היום צדקה, אז זה רק בשביל לעשות רושם. רק בשביל, כאילו, אני לא נותן צדקה. אני הולך להתבונן בגודל העניין של צדקה. ואחרי שאני אפנים את זה ואני אתרגש מזה, אני אתן צדקה. אבל מה קורה בינתיים? בינתיים כל פעם שהוא עובר ברחוב והוא רואה אני ולא נותן צדקה, הלב שלו נהיה קצת יותר קשוח. ואחר כך כל ההתבוננויות שלו וכל הלימודים שלו כבר לא יעזרו לו. וזה גם כלל גדול בחינוך, למרות שבחינוך תרגולת זה לא חינוך. אף על פי כן, אם הילד לא משתף פעולה על רמה פשוטה, קשה גם לחנך את הלב שלו. למרות שהעיקר זה לחנך את הלב שלו. אבל אם הוא מתרגל שמדברים, מדברים ועושים אחרת, אז הוא לא נותן לדיבורים שיכנסו. ולכן הכלי לקבל את ימלא כבודו את כל הארץ, הכלי לקבל את הברכה, את גילוי אלוקות, זה המצוות. בשביל זה, כשבני ישראל אמרו, נעשה ונשמע, הם קיבלו על עצמם עול מצוות, עליהם אומר דוד, לפי הפירוש של הזוהר, גיבורי כוח, איך הוא אומר, מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, הם אלה שהם מורידים את השכינה לארץ. נראה תכף באיזה לשון הזוהר אומר את זה. הזוהר אומר ככה, גיבורי כוח עושה דברו, אילן אינון דמתגברין על יצרהון, אלה שמתגברים על היצר. זאת אומרת שלא מסתפקים בתיאוריה ובלימוד ובכל הרגעים היפים האלה, אלא הם נלחמים על נפשה. ברגע שיש ניסיון, אז הם כאילו הם עובדים, הם מתייגעים. אינון דמיין למלאכים ממש, הם דומים למלאכים, למרות שהמלאכים לא צריכים להתגבר על היצר. וזה שהם מתגברים על היצר הם שונים למלאכים, אבל מבחינת המצב, כל פעם שהם מזיזים הצידה את היצר, באותו רגע מה שנשאר נשאר מלאך. אחר כך יבוא יצר על משהו אחר, זה לא סתירה, אבל באותו רגע הוא דומה למלאך. עושי דברו, מה פירוש עושי דברו? דעבדין להי דבר. הם עושים את הדבר, כמו לבנות משכן שבתוכו תשרה השכינה, הם בונים משכן. על ידי המעשים שלהם, הם עושים את הדבר. למה הוא קורא לזה דבר? תכף נראה. לשמוע בכל דברו, הנה זכים למשמע קלים מלעילה. הם זוכים לשמוע קולות מלמעלה. זאת אומרת, אם עדיין, הרי דיברנו מה הם עושים, הם מתגברים על היצר, אבל יכול להיות שחסר להם השגה, וחסר להם רגש וזה, אז נותנים להם את זה, נותנים להם קולות מלמעלה. נותנים להם גילוי מלמעלה להשלים מה שחסר להם. זאת אומרת, הפונדמנט, הבסיס, היסוד, ההתחלה של הכל, זה בעצם מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, שיהם מעשיו מרובים מחוכמתו, ועל ידי זה חוכמתו מתקיים. זה נקרא שהוא שומע קולות מלמעלה. עכשיו הוא מסביר מה הוא מקבל מלמעלה. ומה זה הלמעלה הזה שמשם הוא מקבל את הקולות? כי התורה נקראת דבר. כמו שכתוב, דבר ציווה לאלף דור. כתוב שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דורות, והקדוש ברוך הוא כימת תף תף קוף עין ד' דורות, ונתן את התורה אחרי חף וב דורות. כך כתוב בגמרא. על כל פנים, התורה נקראת סתם דבר, התורה נקראת דבר. וכל מה שאותיות התורה נצטמצם ונתלבשים בצמצומים ובלבושים יתירים, התורה היא בהלם ובהתקסיה יותר. פה צריך רגע אחד לעצור ולהסביר עוד פעם כל המהלך. יש כאן במהלך של התורה הזאת, אם נסתכל, אני רוצה לחבר את התורה הזאת עם היום יום שלנו. אז אנחנו בטבענו יכולים להסתכל על העולם בשלוש צורות. אנחנו יכולים להסתכל על העולם כמו סתם, כמו כולם, כזה, סתם, מה שרואים, רואים, וזהו. זה הסתכלות אחת על העולם. זה כולל גם לראות תהליכים בעולם, אז זה גם אותו דבר. קורה דבר כזה, דבר כזה, שזה סיבה כזאת, זה סיבה כזאת. זה אופן אחד של הסתכלות. אופן יותר עמוק של הסתכלות, זה האופן הזה של מלוך על הארץ כבודו, לראות השגחה פרטית, לראות שמאחורי כל דבר יש את הכוח של הבריאה, של עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ולבד לא נהיה כלום. שום חפץ לא נהיה מעצמו, ושום דבר, שום דבר לא... ספרים בדיחה כזאת שאנשים התווכחו ביניהם כמה שנים קיים העולם. כל מיני ויכוחים מסביב לזה, כל מיני... ראו חסיד עובר. אז אמרו, בוא נשאל אותו. אז הם שואלים אותו, תגיד, כמה שנים קיים העולם? אז העולם קיים שנייה אחת. עכשיו השם ברא אותו. הרגע. זה תרגולת, זה עבודה. זה עבודה שאפשר לעשות אותה גם כשהולכים ברחוב. לא צריך ללכת ברחוב ככה, עם מוח ריק. אפשר ללכת, אף פעם המוח לא ריק, יש שם הרבה, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אבל אפשר ללכת עם לראות את אותה, את אותה מדרכה ואת אותם חנויות ואת אותם שמיים, את כל מה שיש, לראות ולחשוב באותו רגע, להתרכז בזה שהשם בורא את זה עכשיו. ולא רק את זה, אלא גם את העיניים שלי שרואות את זה. זה כבר הסתכלות אחרת. זה הסתכלות של יהודי שלמד בראשית ברא אלוקים. הוא מבין שהשם יתברך למעלה מהזמן, ואתה לא יכול לשים אותו במשבצת מתי הוא ברא את העולם. אתה לא יכול לענות על שאלה כזאת. הוא ברא את העולם עכשיו כי הוא למעלה מהזמן. איפה שאתה לא זורק את העניין של הבריאה, אז תמיד אתה פוגש אותו. אבל זה עדיין בתוך הקדושה הגוף הזה, עדיין מבט חיצוני. טוב, הוא ברא. יופי. מאוד נחמד. המבט הפנימי יותר זה מה זה אומר לי, מה הוא רוצה שאני אבין מזה שהוא ברא עולם. וזה מפרש לנו רש"י בתחילת התורה, שכתוב בראשית, אז רש"י מביא בית ראשית, יש שני דברים שנקראו ראשית ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. דבר אחד זה התורה, התורה נקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו. הדבר השני זה ישראל, שכתוב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ובית ראשית, את המילה בראשית רש"י מחלק לבית ראשית, זה מדרש חז"ל. ובשביל שני אלה, זה כמו הבית, זה הראשי תיבות גם של, של המילה בשביל. בגלל, בשביל, לצורך. בשביל שני אלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ועכשיו, מה המשמעות של שני אלה? תורה וישראל. אז זה לא כאילו... שתי סיבות, סיבה אחת זה התורה וסיבה אחת זה ישראל, אלא שישראל יקיימו את התורה, ושזה זה השם ברא את העולם, שיהיה מקום ליהודי לקיים את העולם. איפה הוא יכול לקיים את העולם, לקיים את התורה, איפה הוא יכול לקיים את התורה, מחוץ לעולם אי אפשר לקיים את התורה. אז ישראל יקיימו את התורה, על ידי זה הם מקיימים את העולם. כי לשם כך הוא נברא שהם יקיימו את התורה. זה כבר מבט יותר עמוק, כשמסתובבים בעולם עם מבט כזה, אז כל דבר שפוגשים, וגם כל דבר שעובר על האדם, כל כאב, כל שמחה, כל תהליך, כל חדשות ששומעים, לא משנה מה שלא יהיה, יש כבר עוד שאלה, זה לא רק מי עשה זאת, מי ברא אלה, אלא לשם מה ברא הזאת. מה זה אומר לי? למה הוא ברא את הדבר הזה? אני לעולם לא ידע. גם את עצמי אני לעולם לא אבין עד הסוף. יש תמיד איזו נקודה נעלמת בנפש שהבן אדם לא מכיר אותו. אבל אם הבן אדם שואל, בכוחות הגלויים שלי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מה השם רוצה שאני אבין מזה שעומד מולי עכשיו משהו כזה וכזה? זו כבר שאלה של יהודי עובד השם, לא רק יהודי שקרא את הבראשית ברא אלוקים, זה השאלה של היהודי שאמר נעשה ונשמע. הוא אומר נעשה, והוא התחייב שכל דבר שהוא ישמע, הוא יחפש מה יש לי לעשות עם זה. לפעמים זה אומר לי להתרחק. זה גם עשייה. למרות שזה לא עשייה אקטיבית, אבל זאת בחירה. לפעמים זה אומר לי להתעסק עם זה. לפעמים זה אומר לי שאני צריך ללמוד משהו, לפעמים זה בא לי להזכיר לי משהו. מכל הדברים האלה, זה הכל המשך, גם מתן תורה מתרחש כל יום. גם מתן תורה זה כאילו מפגש של למעלה מהזמן עם הזמן. התורה היא נצחית והשורש של התורה הוא למעלה מהזמן. התורה כולה מלובשת בזמן, ויש תאריך מתי נברא העולם ויש תאריך מתי ניתנה תורה. אף על פי כן חז"ל אמרו, גם תבוא את המטבע הלשון בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, וגם אמרו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים על דברי תורה. זה פחות או יותר הנקודה פה. וזה עבודה. למה זה עבודה? כי אנחנו לא חיים בגן עדן. אנחנו לא, אפילו בעולם העשייה, אנחנו לא חיים בעולם העשייה הרוחני. אנחנו חיים בעולם העשייה הגשמי, שבו גם האותיות של 10 מאמרות, וגם האותיות של 10 הדיברות, וגם האותיות של שבטי יה העדות לישראל, כולם נסתרים. למה כתוב עליהם עדות? התורה נקראת עדות, שבטי יה העדות לישראל, 10 מאמרות יש עליהם עדות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים, על כן צווך השם אלוקיך לשמור את יום השבת. השבת היא עדות. על מה צריך להגיד עדות? על דבר שרואים מול העיניים? על דבר שנסתר ונעלם, צריך להגיד עדות, צריך להעיד. אם אנחנו מעידים על כל הדברים האלה, אז הקדוש ברוך הוא שם את שמו על ישראל, לישבה מילי, איך כתוב שם? להימנע משפחת הימני, הוא שם ה' בהתחלה ויוד בסוף, רש"י מביא את זה, בספירה של בני ישראל במדבר. אז בכל זה, זה הכל עדות שבני ישראל עדיין השם איתנו. השם לא החליף אותנו. זה עדות על בריאת העולם, זה עדות על מתן תורה, התורה עצמה נקראת עדות. עכשיו כל זה, גם שרשרת המסירה של התורה מדור לדור, זה נקרא בשם עדות. זאת אומרת שאנחנו עומדים כאן מול דבר נעלם. האותיות של 10 מאמרות נעלמות, אנחנו לא רואים אותן. האותיות של התורה, אנחנו רואים אותן כשאנחנו פותחים ספר תורה. אבל בתוך המציאות של העולם אנחנו לא רואים. והעבודה שלנו זה להסתכל על כל דבר, זה כמו שדיברנו פעם, שיש לנו עבודה לנקות שמשות. זוכרים את הביטוי? לנקות שמשות, שמשה שימשה אולי אומרים, זה דבר שמעביר, הוא מראה לנו, אבל אם זה מלוכלך, אז צריך לנקות אותו. וכשאנחנו מנקים, אז אנחנו רואים את הכל, רואים את האותיות של 10 מאמרות, רואים את הכוח האלוקי שבבריאה, ורואים את הרצון האלוקי, מה השם רוצה שנעשה בכל מפגש עם כל חלק מהבריאה. עכשיו, מי שעושה את העבודה הזאת, הוא מפשיט את אותיות התורה מהלבושים, הוא מוריד את הציוף, את הכיסוי. הוא דומה כמי שבונה את התורה. למה זה דומה כמי שבונה את התורה? בגלל שהוא מגלה לנו מבנה. זוכרים את הסיפור על הרבי מקוצק? אני סיפרתי אותו כמה פעמים. הוא נכנס פעם לבית מדרש, והוא שאל מתי יכתבו את המגילה. זוכרים את הסיפור? לא. מתי יכתבו את המגילה? והוא נכנס חזרה לחדרו. אז ביקשו מבנו שישאל אותו מה הפירוש. אז בהזדמנות שהוא נכנס אליו, הוא שאל אותו מה הוא התכוון. רבי דוד קראו לו, הבן שלו היה אדם מאוד גדול. אז הוא אמר, תראה, בזמן של פורים, כשהתרחש הסיפור שכתוב במגילה, אף אחד לא הבין שזה סיפור. שנת 3 למולכו, בשנת 9 למולכו, בשנת 13, אני יודע, לא זוכר את כל המספרים שכתוב שם. אין שום קשר. אחרי שכתבו את הכל בתוך מגילה, אז ראו שהיה כאן סיפור, נהנו מסעודתו של אותו רשע, נגזר עליהם כליה, הם חזרו בתשובה, תלו את המן, היה פה איזה משהו. אבל אם רק בן אדם לא ראה את הסיכום, את הכל ביחד, אז יש פה איזה מילה ושם איזה מילה, הוא לא רואה שקורה פה משהו. בכל תהליך היסטורי זה ככה. אחרי 50, 60, 70 שנה אפשר להסתכל ולהגיד מה קרה. בשעת מעשה שזה קורה, אף אחד לא יודע לאן זה יוביל ואף אחד לא מבין מה קורה. בגלל שלא רואים לאן זה מוביל. עכשיו, אותו דבר בכל מבנה, לא רק במבנה על ציר הזמן, גם במבנה רעיוני. אם אני אקח רעיון ואני אפזר אותו לחלקיו, וכל חלק בן אדם ימצא אפילו... זה יוסתר בתוך סיפור ובתוך חידה ובתוך במעשה ידי אמן בצורה כזאת, תפזורת כזאת. אפילו מי שיקרא את כל הדברים האלה, הוא לא יודע שמתחבא כאן משהו. אבל מי שישב סיפור סיפור, משל משל, חידה חידה, ויפנח אותה לא בשביל למצוא משהו, אלא כי צריך לפנח. ימצא פה משהו ופה משהו ופה משהו. אחרי שהוא יפנח 20-30 משלים, אז יגיד, וואי, תראו מה מצאתי. פתאום, זה כמו שהיום מוצאים את הצפונות בתורה של הרב שמואל יניב, שסופרים ומוצאים, בדילוגים מוצאים כל מיני... אז אותו דבר, בלי דילוגים ובלי כל הטכניקות, אפשר למצוא את הכל בתורה, בתנאי שבכל מקום בתורה שלומדים, מפענחים אותו. והאמת... כאן הוא בא להגיד עוד חידוש יותר גדול, אפשר למצוא את הכל בעולם, לא רק בתורה. כי כל העולם כולו נברא מהתורה. אז אם אני יושב על כל דבר, אני לא מעביר שום דבר ברפרוף, אם בן אדם בעל מדרגה שיכול כבר. יש לפעמים שאסור להכניס את הראש יותר מדי בענייני העולם. אבל אם בן אדם כבר בר אחי, שזה לא מבלבל אותו, אז הוא יכול להסתכל על כל חוכמה בעולם, ועל כל תהליך שקורה בעולם, ועל כל חפץ שיש בעולם, על כל חוק פיזיקלי שיש בעולם, על כל חוק לא יודע מה, על כל חוק פסיכולוגי שיש בעולם, על כל דבר שיש בעולם, לא משנה מה, ויכול להסתכל ולראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו בזה שאני פגשתי את הדבר הזה, מה הוא רוצה לומר לי. ואחרי שהוא מוצא הרבה דברים כאלה, אז הוא מוצא שם תורה, הוא מוצא שם משהו שלם. זה נקרא שהוא יצר מבנה. הוא לא יצר את המבנה, המבנה היה. המבנה היה, זה כמו לחבר פאזל. הפאזל היה, אני לא ציירתי אותו. אבל אני הרכבתי אותו, מבחינת המבנה אני שמתי אותו. וכאן הפאזל היה, אבל היה מורבב עם עוד פאזלים. והייתי צריך לעשות עבודה כפולה, גם למצוא את מה שרלוונטי לדבר הזה, וגם להרכיב את זה נכון. אז זה לא פלא שעל זה הוא... הוא מסיים בסוף, אם הם זכאים למשמע קלים מלאלה, אם בן אדם עושה עבודה כזאת, ההשגות שלו בתורה הם אחר כך מרקיעים שחקים. הוא מקבל השגות אחרות לגמרי. למשל, אותיות התורה שהם מפוזרים ומפורדים בלשונות האקום. זה דוגמה, דיברנו על זה, שבכל שפה, שפה זה לא רק שפה, אלא זה גם מנטליות. התחביר של השפה מגלה על המנטליות של העם. לא בשפות שמדברים בכל העולם, אבל דווקא שפות אותנטיות כאלה שמדברים אותן בפינות מסוימות. אז אפשר בקלות להתחבר למנטליות של העם אם מרגישים את המנטליות של השפה. ושם יש אותיות התורה. מאחורי כל הדיבורים האלה, מאחורי כל המנטליות הזאת, מאחורי גם שפת הגוף, כן? מישהו אמר לי פעם, פה בארץ שאתה עושה למישהו ככה, אז אתה אומר לו שאתה הוא עושה לך ככה, הוא אומר שתחכה לו. אומר, באיטליה, אם מישהו עושה לך ככה, הוא רוצה לומר, אוי ואבוי מה שאני אעשה לך, חכה, חכה עוד מה שאני אעשה לך. אתה צריך לחפש מישהו שישמור עליך, מישהו עושה לך ככה. אז זאת אומרת, זה בכל מקום, הספונטניות זורמת אחרת. עכשיו, אם בן אדם פוגש בכל הדברים האלה, המפגש הזה הוא בהשגחה פרטית, זה נועד ללמד אותי משהו. ואם אני מוצא את מה שאני לומד, אני מוצא בתוך השפה של הגוי, בתוך המנטליות שלו, אני מוצא איזה רעיון שהוא בעצם רעיון תורני, אחר כך אני יכול למצוא את זה בפרקי אבות, או במשהו כזה, או באיזה פסוק. ולא היה שום אדם יודע מחמת הימי רע שהחשיך עליהם והלביש אותם, שבזה האדם, הרי כתוב בקהלת, כתוב, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה. אז רבנו מסביר את הראה מלשון התבוננות. תתבונן ביום הרעה ותמצא גם שם טוב. וכשבא זה האדם שהוא דומה למלאך השם צבאות, על ידי שכופה את יצרו היינו הימי רע, אזי הרע היינו לשונות האקום נכפפים ונתבטלים כנגדו. וכמו בן אדם שמנקה שמשה, כמו בן אדם שמוריד, יש משהו על השולחן מכוסה עם מפה, והוא מוריד את המפה והוא רואה מה יש שם. ממילא הדבר שמסתיר כבר לא יכול להסתיר. עכשיו אם נחזיר את המפה, הוא לא ישכח מה יש שם. או אם השמשה תתלכלך חזרה, זה לא משנה, הוא כבר יודע מה יש מולו. ואז נשארים אותיות התורה בולטים. וכשנפשטים הלבושים הגשמיים, היינו מלשונות האקום, היינו ממידות רעות, הנה פה הוא מרמז שמאחורי כל שפה יש את המנטליות של העם. זה לא סתם שאלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה. היינו מימי רע, אזי מקבלים אלו אותיות התורה אור רב יותר ממה שהם מקבלים מתחילה. עכשיו שהוא מוצא, למשל, אם ניקח דוגמה, נגיד שבן אדם התבונן במשהו בעולם, הוא מצא שם את הרעיון שהשם רוצה להגיד לו, ואחר כך הוא פתח תנך, הוא מצא פסוק שמתאים לעניין הזה. עכשיו, בפסוק הזה יש לו סיכוי למצוא עומק רב הרבה יותר ממה שאם הוא לא היה עושה את העבודה הזאת. הוא לא היה עושה את העבודה הזאת, היה לומד את הפסוק, היה מבין, כמו שמבינים אותו, כמו שכולם מבינים. עכשיו, שהוא מצא את הפסוק הזה בתוך העולם, והוא גילה את ה... הוא חשף אותו מכל המעטפות שיושבות עליו, עכשיו בפסוק הזה לגביו יכול להיכנס אור יותר גדול. תכף נראה מה המשמעות. למה זה? כי מתחילה לא היו מקבלים אלא כדי חיות הראוי לאותו מקום, כדי שלא להשפיע יותר מהראוי להם. דיברנו על זה קצת שבוע שעבר. יש זה עוד פעם כמה מצבים שצריך להבין אותם. יש חיות גם ברע. למרות שהרע הוא שקר, יש חיות גם לשקר. יש חיות שמתחזקת את השקר, למרות שהשקר באופן מוחלט הוא לא קיים. אבל בגלל שמבחינה פונקציונלית הוא קיים, שקר יכול לעשות נזקים. אין מה לעשות. זה מציאות. אז ככזה הוא קיים. ואת הכוח השם נתן לו בראשית הבריאה, כדי שאוכל לפתות בני אדם. לצורך הבחירה, צריך של השקר, יהיה איזה כוח מינימלי. אבל אם בן אדם, בפרט יהודי, גם גוי, אבל אם יהודי, בפרט יהודי, אם יהודי משתף פעולה עם שקר, הוא ממשיך לו תוספת חיות. הוא נותן לו הרבה יותר אנרגיה. ואז יש יותר בני אדם בעולם שמאמינים לשקר. אם הוא חוזר בתשובה, הוא מוציא חזרה את האנרגיה שהוא הכניס. ככל שיש יותר יהודים שחוזרים בתשובה, פחות אוכלוסיית כדור הארץ פחות מאמינה לשקרים. ככה זה, זה מציאות. בפרט לא שקרים שנוגעים בקשר שבין האדם עם הקדוש ברוך הוא ובין אדם לחברו. האדם יכול עם הבחירה שלו להוסיף כוח בקליפה ולהוציא את הכוח מהקליפה. אבל יש מצב אחר, יש עוד מצב. יש מצב שהבן אדם, לא, לא, יכול להיות שהוא כן חטא, יכול להיות שהוא לא חטא, לא, לא, לא זה הנושא, אם הוא חוזר בתשובה עכשיו או לא. אלא שהבן אדם עושה עבודה כדי לגלות את הנוכחות של השם יתברך בתוך העולם. הוא עושה עבודה עם עצמו. בתוך עצמו יש לנו הרבה עבודה לעשות. השם פה, כן? זכרנו את זה לפני רגע? זכרנו את זה לפני 5 שעות? רוב הסיכויים שרובנו לא זכרנו את זה. אוקיי. למרות שהשם היה לפני 5 שעות, היה איתנו, וגם עכשיו הוא פה. וגם עכשיו שאנחנו כן זוכרים את זה, אז הזיכרון הזה הוא זיכרון די מינורי. כשאנחנו זוכרים את זה, אולי נתנהג טיפ-טיפה יותר טוב. ללב שלנו זה לא כל כך מהר מגיע. אחד יותר, אחד פחות, כל אחד עם העניינים שלו, אבל זה צריך תיקון גדול העניין הזה. אם בן אדם עושה עבודה, והוא מכניס את הקדוש ברוך הוא ללב, ככה, כפשוטו, הוא עושה עבודה שהוא מתרכז בנוכחות של השם יתברך עד כדי כך, אם זכרתיך על יצואי בשמורות היגה בך, שאם בשתיים בלילה מישהו יעיר אותו, המחשבה הראשונה תהיה לו השם הוא פה. זו עבודה גדולה. אם בן אדם זוכה לזה, אז איפה שהוא הולך ואיפה שהוא עומד, השקר מתפוגג והקדושה מנצחת. אם אנחנו רק מסתובבים בתוך הדלת אמות שלו, בפרט אם רואים אותו, או מדברים איתו, אפילו מדברים איתו, גם על זה דיברנו, אפילו מדברים איתו דברים של מה בכך. הדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מפני הערת מלכות שמיים האלוקית, בורחים כל הקליפות, כך כתוב. הגמרא אומרת שבית שהוא ריק, שאף אחד לא גר שם, אז כל השדים מגיעים לשם. ואף אחד לא גר, מי זה האדם האמיתי שאמור לגור שם? זה השם יתברך. אם הבן אדם מחפש את השם, אז הוא גם נקרא כבר בן אדם. אז הם גם כבר מתחילים לעזור אותו. ואם הוא מוצא את השם, הוודאי שהם כולם בורחים. ולכן יש מציאות, יש, בזה אפשר להסביר, זה שאלה היסטורית. אחד מהסיבות של תיקון חצות, שכתוב בכתבי אריזה, למה צריך לעשות תיקון חצות בלילה? אחד מהסיבות זה על רזי תורה שנמסרו לחיצונים. מה זה החיצונים האלה שרזי תורה נמסרו להם? נפלו לחיצונים רזי תורה. איפה רואים שרזי תורה נמסרו לחיצונים?
אולי אם זה הסתלק מאיתנו, אז כנראה זה נלקח ודאי לצד האחר. עצם זה שלנו.
אז רזי תורה, זאת אומרת, יש, זה לא אותה רמה של רזי תורה שהיו בישראל בימי קדם, אבל הם ינקו מזה משהו. על ידי החטאים שלנו. כן? ולכן, חז"ל באמת דאגו לזה, במסכת חגיגה. דיברנו על זה הרבה כשלמדנו את רבי צדוק, את ספר הזיכרונות. חז"ל אמרו, אין דורשים במרכבה, אין דורשים מעשה בראשית בשניים, ואין דורשים מעשה מרכבה רק ביחיד. ואפילו ביחיד גם לא, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. זאת אומרת, אסור למסור רזי תורה לחיצונים, מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שהיו צדיקים, שהיו להם תלמידים, והם לימדו אותם, לימדו רזי תורה, לא בשניים, ב-20, ב-30, וזה לא ברור שכל התלמידים כולם היו צדיקים והם מבינים מדעתם. אפילו הרי הקדוש עצמו. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה זה מה שדיברנו עכשיו. תלוי מי, על מי מדברים. אם מדברים על בן אדם פשוט, אז אם הוא לא אגון והקדוש ברוך הוא לא בלב שלו, והוא מדבר עניינים גבוהים, אז זה יכול להביא תוספת יניקה לכל, אם אלה, גם המדבר וגם השומעים, הם לא מזוכחים עדיין. והמדבר צריך להיות מזוכח יותר מהשומעים, ולפעמים השומעים עוד יותר מזוכחים ממנו. זה גם יכול להיות מציאות בימינו. והוא מדבר והם שומעים, וכאילו זה הופך להיות ממשחק הזה. אז במקום שזה יעורר יהודים לקרבת אלוקים, זה יכול לעורר, זה יכול להפך, זה יכול להגביר, לתת לגיטימציה למצב הלא נכון. כאילו הנה אני חוטא, ואני גם לומד רזי תורה. מה קורה לי? לא קורה לי כלום. לא יצאת אש מחשמל ושורפת אותי. חזל סיפור מעשה בתינוק אחד. תינוק זה לא תינוק, זה ילד, בחור צעיר. תינוק אחד שהיה דורש בחשמל, הוא יצא אש מחשמל ושרפה אותו. חשמל זה ביטוי בנעשה מרכבה. לא נכנס לזה עכשיו, מה העניין של זה. אבל על כל פנים, ויכול לבוא בן אדם וללמוד את כל הדברים האלה ולהגיד אותי לא שרף. זאת אומרת, זה עצמו יניקה לחיצוני. זאת אומרת, הוא נשאר חיצוני, הוא מקבל לגיטימציה, והכל בסדר. זה עובר, כאילו. אף אחד לא התקיל אותי, אף אחד לא אמר לי כלום. אבל להפך, אבל אם בא בן אדם שהוא יהודי קדוש, והמובן מאליו שלו זה האלוקות. כל פעם שהוא פותח את העיניים ורואה את העולם, אז הוא מתרגש מרוב פלא. איך הנביא אומר, אני השם לא שיניתי, ואיך אין לכם כלות הנפש, ואתם בני יעקב לא חיליתם? איך אתם עומדים? חפץ חיים אמר פעם למישהו, שני רבנים, התעלפתם? יכלתם להתעלף? היה סיפור של ביטול גזרה, לא משנה. אצלו זה היה מובן מאליו שאם יהיו שומעים בשורה רעה לישראל, אז מתעלפים. ויכול להיות צדיק שאצלו זה מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא לבדו ואין זולתו. ואין שום דבר אחר. ופה הוא רואה כל מיני, הוא רואה את העולם, העולם לא מפריע לו. אבל הוא רואה בני אדם, והוא מסתכל על ההתנהגות שלהם, והוא רואה שהם מרגישים כאילו שהם עשוי, הם גדלו על איזה עץ. לא השם ברא אותם. והוא לא מבין את זה. זה מוזר לו. אחד כזה, כשהוא מגלה סוד בתורה, אז זה, איך חזל אמרו, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אז זה נכנס כל כך עמוק, שהקליפה בורחת. זה באמת, לכן להם היה מותר. כאן אצלנו, מדבר עכשיו, הוא לא מדבר על רבן של כל בני הגולה, הוא מדבר על יהודי פשוט, אבל אם היהודי משתדל לעשות את העבודה הזאת, והוא זוכה לראות את העשרה מאמרות ואת עשרת הדיברות בתוך כל דבר, אז הוא מסלק את הקליפה, שהקליפה לא יכולה לנוק מזה שהוא מסתובב עם רעיונות כאלה גבוהים, והוא מחליש את הכוח של הקליפה, ואז יכול להתגלות לו תורה עליונה שלא התגלתה לו קודם, כי קודם הקליפה הייתה חזקה והיא יכלה לנוק מהתורה הזאת. איך היא יכלה לנוק מהתורה? כי בתורה הזאת עדיין אף בן אדם לא עשה עבודה. העבודה, היגיעה של האדם, היא זאת שמבריחה את הקליפות. אבל אם יגלו, אם יבוא מלאך מן השמיים, וירצה לגלות את התורה העליונה למי שעוד לא עשה עבודה, אפילו שזה יהיה תורת אמת, הקליפות יכולים לנוק מזה. אבל אם בן אדם עשה עבודה, הוא התייגע, הוא קיבל על עצמו עוד מלכות שמיים, הוא התייגע והוא אמר נעשה ונשמע, נעשה קודם ונשמע. כשיש קבלת מלכות שמיים, כל הקליפות בורחים. לא, כשיש השגות עליונות, עדיין הם לא בורחים. ובאמת זה חשוב לנו להבין את זה. מה יותר יקר אצל הקדוש ברוך הוא? יהודי שפתאום התגלה אליו, הוא לא עשה שום דבר, רק בחרו בו מן השמיים, התגלה אליו אליהו הנביא וגילה לו סודות, או יהודי שעובד קשה ומתגבר על היצר שלו, והוא לא מקבל סודות. הוא עובד קשה בשביל לזכור את השולחן ערוך, בשביל לדעת איך להתנהג כמו יהודי. מה יותר יקר בעיני השם? מי יותר גואל את התורה מידי החיצונים, כמו שאומרים? ודאי שהשני, כי הוא עושה עבודה, כי קשה לו.
מה אם דווקא בנונדלת, שם הקליפה נצמדת לבישוני הלכות?
כי הוא לא עושה עבודה, כי הוא עושה את זה מצוות אנשים מלומדה. הוא שונה הלכות, אבל בלי עבודה. תראה.
זה אומר שהקדושה מחפשת, שהתאומה מחפשת את הנקודה הכי קדושה, משם
עלינו. אבל תראה, בוא אני אסביר לך מה אני מתקדם. כשנותנים לך אבן כזאת, שאתה עוד יכול להרים אותה, אומרים לך שתעלה את הארבע קומות, תשים אותה על הגג. זה קשה. אי אפשר להגיד שזה לא הגיע. אבל אחרי שהיא כבר על הגג, אתה יכול לשבת רגל על רגל וזהו, וכולם ישימו פתק על האבן שאתה הרמת אותה על הגג. זה ייכנס למוזיאום. אבל עכשיו אתה כבר לא. נכון? זה ברור. בפי שונה הלכות, ודאי שבן אדם שבתחילת דרכו, כשהוא מתרגל ללמוד, זה הגיע עצומה. אבל אחרי שהוא התרגל כבר, הוא עושה את היומית שלו, הוא כבר לא מתייגע יותר לעומק, ולא לרוחב, ולא להוסיף, ולא כלום, עכשיו הוא בלי הגיע. עכשיו כשהוא בלי הגיע, למה הוא בכל אופן ממשיך? במקרה הטוב זה בגלל ההרגל. במקרה הלא טוב זה כדי שמישהו יחזיק ממנו כל זה. זה עדיין לא מנעול נגד יניקת, נגד יניקת הקליפות. הם מחפשים את זה. אבל אם בן אדם תוך כדי מתייגע, ולפי התורה מה שהוא מדבר כאן, הכוונה היא שהוא מתייגע לזכור את הקדוש ברוך הוא בתוך התורה שהוא לומד. בדיוק כמו שיש יגיע לזכור את הקדוש ברוך הוא כשהוא הולך בשוק. אני זוכר כשהייתי ילד, הרבה שנים עברו מאז, השתבח שמו, כשהייתי ילד, אני זוכר יהודים מבוגרים, לא כולם היו כאלה, אבל אני זוכר כמה, שכשהם היו פותחים גמרא לשבת וללמוד, הם פתחו אותה עם כל כך הרבה דרך ארץ, ראו את זה פשוט. לפתוח גמרא, זה היה כמו לפתוח את המחזור של יום כיפור. ממש אותו דבר. זה פלא, בעיניים שלנו זה פלא, אצלהם היה פלא איך אפשר, איך יכול להיות אחרת. זה הגיעה תמידית, זה לא לתת להתרגל ולהיות ברוטינה הזאת, במחזוריות. מתחילה לא היו מקבלים אלא כדי חיות הראוי לאותו מקום, כדי שלא להשפיע יותר מהראוי להם, כמו שכתוב בכתבי הארי, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כתוב שם, דיברנו על זה גם כן, אבל כאן זה המקור שצריך להסביר את זה יותר, היינו שימשיך שפע להקליפות כדי חיונו ולא יותר. עיין, בפרי עץ חיים, בכוונות פורים, בפרק ו' מבואר שם, שצריכים להמשיך חיות לקדושה הנעלמת בתוך הקליפות, וזה הסוד של חז"ל שהם אמרו ברוך המן, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, זאת אומרת שהוא יתבלבל ויגיד ברוך המן, אבל צריכים להמשיך חיות בצמצום גדול, שזהו סוד כוונת השכרות של פורים עיין שם. היהודי הזה, כשהוא אומר ברוך המן, הוא אומר בגלל שהוא התבלבל. הברכה הזאת לאמן היא מספיקה, היא שואבת את החיות ממנו והוא נופל ומתבטל. אבל אם היהודי הזה לא היה שיקור, והיה מכוון לברך את הזה, זה לא טוב. אין מצווה כזאת לברך את הרשעים, לברך את המן. וזה רק מניפולציה, הוא כאילו הוא ימשיך לו חיות ועל ידי זה ימשוך משם את כמו מגנט, את החיות שלו והמן ייפול. בגלל שאין עבודה כזאת לעשות, בגלל שאין עבודה כזאת, אז במקום זה המן ייקח את החיות שאתה נותן לו, את הברכה שאתה נותן לו. בשביל זה יעקב לא רצה שיצחק יברך את עשיו, זה אותו סיפור. עשיו הוא הסבא של המן. כמו שיצחק לא אמור לברך את עשיו, הוא ברך אותו, אבל אחרי שהוא שם את יעקב בעל הבית. כן, עשיו רצה לברך את עשיו כי הוא לא ידע. אבל אם הוא היה יודע, הוא לא היה רוצה לברך. כל ההצגה שיעקב עשה אצל עשיו, היה להראות לעשיו שאפשר לשקר אותו. זה ברור, למה יעקב עשה הצגה כזאת, להתחפש? הוא רצה להגיד לו, הנה, אחי הגדול מתחפש כל השנה, אני מתחפש בפורים. אני מתחפש עכשיו, אבל אתה מתחפש כל הזמן, עשיו מתחפש כל הזמן. והוא אמר גם ברוך יהיה, מה הוא אמר גם ברוך יהיה? כשהוא קלט מה יעקב התכוון ללמד אותו. יעקב התכוון ללמד אותי שאתה מתחפש ואתה עושה הצגות ואתה לא כזה צדיק כמו שנראה לך. כל זה מרומז בחז"ל, ולכן באמת הוא אמר אין גביר שמתיב לך, הוא בכלל לא רצה לברך אותו. בסוף הוא בכה, הוא ראה שאם הבכי עושה נזק, אז הוא בירך אותו, אבל הוא בירך אותו בצורה כזאת, בתוך הגבולות שמותר לו להיות. עכשיו, אם יהודי מברך את המן, והוא לא שם לו גבולות, אז יכול לעשות נזק גדול. אז לכן הוא צריך לשתות, וכשהוא במוחין דקטנות, הברכה לא חלה כל כך. ואז המן רק, זה רק יזיק לאמן, זה לא יעזור לו. באיזה אופן זה יכול להזיק לאמן? אני סיפרתי לפני כמה שנים, יש תורה בקדושת לוי, רב לוי יצחק ברדיצ'ו, שאומר שכתוב בגמרא סיפור, שמתי שהמן הלך, הרכיב את מרדכי על הסוס, והלך וצעק בעיר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אז הבת של המן הייתה על הגג של הבית, ראתה אותו עובר ברחוב, היה לה ביד דלי מים לא נקיים, והיא שפכה את זה על הראש של מי שהולך וצועק. היא חשבה שזה מרדכי, ועל הסוס ישר אבא שלה. אז כתוב שם, בגמרא כתוב, וכולם חושבים שזה מה שכתוב, שהוא הרים את העיניים, והוא הסתכל לראות מי שופך עליו. אז היא ראתה אותו, אז היא נפלה מהגג, היא הרגה את עצמה, היא התאבדה, היא מרוב עגמת נפש, ככה. אבל זה לא כתוב שם בגמרא, הוא כותב, אז בקדושת לוי, לא כתוב שהוא הרים את העיניים, כתוב שהיא הרימה את העיניים והיא מתה. היא הרימה את העיניים והיא נפלה, זה מה שכתוב שם. היא הרימה את העיניים. אנחנו לא כל כך הרים להבדלים שבין לשון זכר ולשון נקבה בארמית, אבל קדושת לוי ככה כותב, שכתוב שם שהיא הרימה את העיניים. אז הוא מסביר שהעיניים על שם החוכמה, חכמים נקראים עיני העדה, והחוכמה הזה זה ניצוץ קדוש שיש בתוך כל אדם, גם בתוך גוי יש ניצוץ קדוש, והניצוץ הזה מחיה את האדם. ואם האדם עושה מעשה טוב, אז תלוי, אם יש בו טוב, אם הוא לא כולו רע, אם הוא לא המלאק, אז כל האישיות שלו מתרוממת על ידי כל מעשה, הנקודה הזאת עולה וכל האישיות שלו עולה. אבל אם הוא זרע המלאק, הוא כל כולו רע, הוא פעם בחיים עושה מעשה טוב, כמו שהיא עשתה מעשה טוב, היא לא הייתה מודעת לזה, אבל היא עשתה מעשה טוב, אז באותו רגע הניצוץ הטוב עלה והיא נשארה מתה, ולכן היא נפלה. היא לא מתה בגלל שהיא נפלה, היא נפלה בגלל שהיא מתה. ככה הוא מסביר.
זאת אומרת, מה? שהלוחות נפלו, יש כזה פירוש עם משה שירד עם הלוחות, והם אין
הרבה. האותיות פרחו, אז הוא לא יכול להחזיק את הכובד. כן, אותו רעיון. אותו דבר פה, אם אנחנו אומרים מתוך השכרות של פורים, אומרים את הברוך המן, אז ממשיכים לו חיות כזאת, שהוא לא יכול לקבל ממנה הרבה, אבל הניצוץ הטוב שבו עולה ונמשך, והוא נשאר עין ואפס. כך כתוב בפרי יצחק חיים, זה עניין קבלי, אני לא מבין את זה עד הסוף. יכול להיות שחזל התכוונו עוד משהו, חזל התכוונו בכל אופן לתת לו איזה ציווי לבן אדם לעשות, אבל לא ציווי של מוחין וגדלות, אני לא יודע, מכל הצדדים, זה לא ברור עד הסוף. אם תשאלו אותי עד אז להסביר את זה עד הסוף, אני לא יודע להסביר את זה. אבל כל פנים, יש מציאות שכשהאור צריך להימשך למקום שיש קליפות, הוא צריך להיות מינורי, הוא צריך להיות קטן, לא צריך להיות גדול. אבל אם בן אדם שעשה עבודה וזיקח את עצמו, נמצא בשטח, אז הוא יכול, כל הקליפות מתבטלים מפניו. שזה סוד כוונת השיחות של פורים העין שם. אבל כשנפשטין האותיות מהקליפות, אם הבן אדם מצידו, הרי לא מדובר שכל בני ישראל בעולם עושים עבודה כזאת, אחד עשה עבודה כזאת, לגביו הוא יקבל יותר אור בתורה. כשנפשטין האותיות מהקליפות, הם מקבלים אור רב מלעילה, וזהו, עושה דברו לשמוע בכל דברו, כשעושין ובונין לתורה, שהיה מתחילה מפוזרים ומפורדים בלשונות האקום, ובמידות רעות, ובימי רע, והם חושפים את זה ויוצרים את המבנה, אזי לשמוע בכל דברו, זוכים למשמע קלים מלעילה, היינו שהדבר, היינו התורה, מקבלים אור רב מלמעלה, וזה שמיעת התורה. אז בוא נראה פחות או יותר מה אפשר לעשות עם כל מה שלמד מתחילת התורה עד כאן. הוא אמר בהתחלה שבן אדם צריך שיהיה לו שלום, שלום בנפשו, שלום בין ישראל, וכל זה הוא אמר מתחיל מלימוד התורה. באיזה אופן הוא לא הסביר, ואחר כך הוא מתחיל להסביר, עוד מעט הוא יסביר את זה בסוף. בן אדם צריך לדעת שיש חיות אלוקית בכל מקום, והוא צריך להשתדל לעשות עבודה, זה עבודה של חיפוש, להשתדל לזכור שכל דבר שהוא רואה וכל דבר שהוא שומע, כל חפץ, כל תהליך, לחפש את החיות האלוקית שיש בזה. זה עבודה אחת. וזה מרומז בפסוק, שום מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. יש עבודה נוספת, שזה עבודה, אחרי שאני כבר יודע מי ברא אלה, עבודה נוספת זה לשם מה הוא ברא אותה. למה הוא ברא אותה? בשביל מה? כמו שרשי מביא בתחילת בראשית. אז זה רשי אומר בשביל ישראל ובשביל התורה. זאת אומרת, כל דבר שנברא בעולם, כל תהליך, לא משנה מה, הכל בשביל שיהודי יוכל לקיים את התורה. ואפילו עם דבר שאין לו שום קשר לתורה, זה בא תמיד להזכיר אותי משהו. אפילו אם זה כאב, אפילו אם זה משהו שלילי לכאורה, תמיד זה בא לומר לי משהו בעבודת השם שלי. ועד הרבה, אם אני מתחבר לפנימיות שיש בזה, אז אז יכול להיות שהכאב כבר יכול להיפסק, הוא כבר עשה את השליחות שלו. ואז אם הבן אדם עושה את העבודה הזאת, אז הוא תמיד מוצא, תמיד, אולי לא תמיד, אבל הוא יכול למצוא איזה מאמר חז"ל או איזה פסוק שהסיטואציה מזכירה לו. כן? בתוך הסיטואציה הוא מצא איזה דברי תורה, הוא מצא משהו שאומרת לו, בסוף הוא רואה את זה, כמו שאמרנו, הוא יכול לראות את זה בתנ"ך, בפרקי אבות, במאמר חז"ל, בגמרא, באגדתא, הוא יכול למצוא משהו. ואז על ידי זה, התורה הזאת שהוא מצא, הוא יכול להיפתח ולראות בתורה הזאת הרבה דברים שהוא לא ראה קודם. הרבה יותר, הרבה מעבר. כי לפני זה האותיות של התורה היו מחוסות ומחובות ומפוזרות, כמו שאומרים, בין הקליפות. והיה צריך לחפש אותם ולאחד אותם ולראות איזה מבנה, איזה רעיון. וכמו שאמרנו, יש הרבה סיפורים והרבה משלים והרבה חידות, ובכל אחד, הרבה ספרים, בכל אחד מתחבא איזה נקודה אחת. ואם הבן אדם יודע שבכל אחד מתחבא נקודה אחת, הוא עדיין לא רואה את הרעיון הכללי, הוא בכל מקום הוא רואה רק נקודה. אם הוא זוכה לצרף את כולם, אז הוא עושה את התורה, הוא בונה, הוא יוצר מבנה. ואחרי שהוא יוצר מבנה כזה, אז קורה שני דברים. הקליפות נחלשים, והתורה גוברת, הוא מקבל יותר אור בתורה. וכל זמן שהאותיות של התורה היו בין הקליפות, לא היה אפשר שיתגלה בהם אור יותר מדי, כדי לא למסור את סודות התורה בידי החיצונים. זה פחות או יותר מה שדיברנו. וזה בחינת נעשה ונשמע. בשביל זה הזוהר כותב את הפירוש הזה של אותו פסוק שחז"ל דרשו ממנו את הנעשה ונשמע, אותו פסוק כתוב בזוהר על הרעיון הזה שלמדנו עכשיו. חז"ל דרשו נעשה ונשמע על הפסוק ברוך הוא השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו נשמע בכל דברו. את אותו רעיון מביא הזוהר על אותו פסוק. אלה שמתגברים על יצרי הון והם דומים למלאכים, הם עושי דברו, הם עושים את הדבר, הם יוצרים את התורה מתוך כל האותיות המפוזרות, ואז הם זוכים לשמוע הכל מלמעלה, הם מקבלים יותר השגה בתורה. זהו מבחינת נעשה ונשמע, שמתחילה עושים ובונים לאותיות התורה, שיהיו אותיות בולטות ומצטרפות, ואחר כך נשמע זכין למשמע קלים מלעילה, היינו שאותיות התורה מקבלים חיות ואור רב יותר ממה שקיבלו מתחילה, שיהיו מלובשים בלשונות הגויים ובימי רע. עכשיו, לא יודע כמה נספיק, מתחיל, לא יודע, אין סיכוי, מתחיל עוד חיפוש. אמרנו בהתחלה זה לחפש את השם בתוך העולם, את השם כבורא בתוך העולם. אחר כך זה לחפש את השם כנותן התורה בתוך העולם, וגם בתוך התורה לחפש אותו. עכשיו מגיע חיפוש שלישי, לחפש את השם בתור אוהב, בתוך התורה, וממילא גם בתוך העולם. וממילא גם אם עובר בעולם דבר לא כל כך חיובי. זה בחינת נעשה ונשמע, וזה ידוע שהתורה, היינו המידות, היינו הימים, מידות וימים זה שני ביטויים שמתאימים גם לתורה וגם לעולם. באיזה אופן? בעולם זה ששת הימים. ששת הימים שבהם נבראו שמיים וארץ. זה ששת מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ובתורה זה באופן אחד זה שישה סדרי משנה, שכל אחד הוא כנגד יום אחר. ככה רואים את זה בחוק לישראל. בכל יום לומדים משנה מסדר אחר, וזה גם כל התורה כולה זה ששת המידות. בתורה יש מצוות עשה שהם באים ממידת החסד, מידת החסד. מצוות לא תעשה שהם באים ממידת הדין. אם בן אדם עובר על מצוות לא תעשה, הוא ממשיך על עצמו את מידת הדין. ויש כל התורה, כל התורה כולה לא ניתנה אלא כדי לעשות שלום בעולם, שזה מידת הרחמים, מידת התפארת. זה מה שכתוב, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. בתורה יש את החיבור, קודם כל יש את החיבור של החיבור של התפארת, הממוצע בין החסד לדין. זה החיבור שיש בתורה, גם מצוות תעשה וגם מצוות לא תעשה. אבל יש את החיבור בין השמיים והארץ. החיבור בין בין הנגיעה הכי קרובה לקדוש ברוך הוא, כמחבק את המלך, לבין המציאות הכי פיזית, הכי גשמית. מקיימים מצוות, קיום המצוות צריך להיות דווקא בדרך הטבע ודווקא למטה, עם הגוף. נשמה בלי גוף לא יכולה לקיים מצוות. אם קושי הידוע של השפת אמת, על השמן של חנוכה, אם זה שמן של נס, אז לא יוצאים מדי חובת הדלקת המנורה בבית המקדש. אז הוא תראה שהנס היה בפח, לא בשמן. אבל התורה צריכה להיות מקוימת על ידי דרך הטבע לגמרי. זה השלום. ויש עוד שלוש מידות שהן וריאציה של שלוש המידות האלה. הנצח וריאציה של החסד, וההוד וריאציה של הדין, של הגבורה, והיסוד וריאציה של התפארת. ולא נאריך בזה עכשיו, על כל פנים, בתורה יש את כל ששת המידות, ומה שהוא בא לומר כאן, שמה שדומיננטי, מה מכנה משותף לכל ששת המידות, לכל ששת המידות, גם למידת הדין, זאת אהבה שהשם יתברך אוהב את בני ישראל. הפנימיות, הנשמה של כל המידות זה אהבה. באיזה אופן זה? המידות והימים שורה בהם אהבתו יתברך שמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יומה מצווה השם חסדו, שהחסד, היינו האהבה, כמו שכתוב, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד, הוא יום הדאזיל עם כולו יומי. הרקע של כל המידות זה תמיד מידת אהבה. אני לא יכול לכעוס על מישהו, אני לא יכול להתאכזב ממישהו, אם אין לי קירוב איתו. אם לא שייך, אם הוא שייך לפלנטה אחרת, אני לא יכול אפילו לכעוס עליו. אני לא כועס על הקיר אם אני חוטף ממנו מכה. אני לא כועס על הרוח אם היא שוברת חלון. אני כועס על האדם ששכח לסגור את החלון. אבל אם אין לי שום שייכות, אם הקדוש ברוך הוא מקפיד עלינו, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. וידעתי זה לשון חיבה, כי דעתי ורש אומר לשון חיבה. הפנימיות של כל המידות היא מידת האהבה. אם לוקחים את האהבה הצידה, אין שייכות. אי אפשר אפילו לדבר על ריחוק. ולכן כל התורה כולה היא ביטוי של האהבה של השם, וממילא אם כל העולם כולו הוא רק ביטוי של עשרת הדיברות של התורה, אז גם כל העולם כולו הוא ביטוי של אהבת השם. עכשיו יש לנו חיפוש שלישי, לחפש את הבורא, לחפש את נותן התורה ולחפש את האהבה שלו. על זה נראה כבר בהמשך. זה עוד עבודה לעשות. השם יעזור שנזכה.